שלום, שלום, מרחבה וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. האורח שלי השבוע בשיחה אישית היה מפקד טירונים בצנחנים, בין היתר שימש כמפקד של בנימין נתניהו. עוד לפני שנכנס לעולם העיתונות, הוא ניסה להתקבל לכוחות השב"כ ונדחה. פספוס שלהם, כי הם מאות רעיונות אייקונים, אבל אחד הוא זוכר במיוחד, רעיון עם יצחק רבין לפני הירצחו, רעיון שבו רבין אמר שהוא לא מפחד מהניסיונות לפגוע בו. בינואר האחרון הוא פרש מהתוכנית היומית שלו בגלי צהל אחרי 27 שנים. אם הוא לא היה עיתונאי, הוא היה רוצה לכתוב ספרות. שבוע בשיחה אישית איתי, רזי ברקאי. אני מניחה, רזי, שיש דברים שבנימין נתניהו היה רוצה לשכוח.
כמו למשל?
שהיית המפקד שלו.
היו בינינו יחסים מאוד מאוד טובים, אפילו חבריים. זה התחיל באמת בצנחנים, ואחרי זה, כשאני הייתי שליח של רשות השידור בוושינגטון, אז ביבי היה הציר המדיני, ואחרי זה השגריר באום. והיו לנו שיחות... מאוד הערכתי אותו, מאוד חיבבתי אותו. לאיש בשבע השנים האחרונות קרה משהו לא טוב.
אני זוכרת, האמת שבתור מישהי שהזינה לך כל כך הרבה שנים, אני זוכרת את הערכה הזאת, את, ה, את גם, גם יראת כבוד שהייתה לך אליו, את ה, באמת מבחינה מקצועית ופוליטית, זאת אומרת, גם הגדרת אותו, אני חושבת, לא פעם ולא פעמיים, כאחד הפוליטיקאים הגדולים שהיו
רוצה
כאן.
שאני אהיה יועץ תקשורת שלו.
וואלה.
כן.
ואז אתה הופך...
לא.
למה?
אמרתי לו שאני עיתונאי ואני לא הולך לתפקיד הזה. תראי, הוא כבר שבע שנים לא התראיין אצלי. מאז 2015.
מאז הערבים נוערים. קמפיין הערבים נוערים.
כן. כמו שאמרתי לך, בשבע השנים האחרונות, משהו לא טוב קרה לאיש. כמובן, הוא מוקף בבני משפחה מרעילים. והמשפט. ומאז נעלמו עקבותינו.
זאת אומרת, אני מנסה לחשוב איך זה יכול להיות שגם בתור עיתונאי ש... סיקר כל כך הרבה את הפוליטיקה מכל צדדיה, גווניה, ראשי ממשלותיה, ראיינת כל כך הרבה אנשים בכירים בפוליטיקה, איך זה יכול להיות להשקפתך שאיש מאוד חכם ואינטליגנט, כמו בנימין נתניהו, מגיע לנקודה שהוא מגיע אליה, ובעצם משחק כנגד איך הוא ייזכר בהיסטוריה? כי המניחה של האנשים כמו נתניהו מאוד חשוב איך הם ייזכרו בהיסטוריה.
אה, ודאי. הוא התחיל להאמין במה שאומרים עליו מסביבתו הקרובה. לא ניכנס כאן לתיחוכים פסיכולוגיים, באיזה בית הוא גדל ומי היה האבא שלו. איש מאוד נוקשה. ויוני, כמובן, שהוא מאוד רצה להידמות אליו. הוא פשוט נהיה זכוח מאוד, תפס איזשהו כיוון, ואני שותף לכל מה שאת אומרת. חכם, אינטליגנטי, יודע ספר, פוליטיקאי הכי טוב שצמח כאן ב-20 השנים האחרונות, ועדיין יצחק שמיר אמר עליו, בראיון איתי, מלאך חבלה. זה עוד בסוף שנות ה-90, זה עוד לפני השנים האחרונות. כלומר, כבר אז כנראה הנצו בו אותם דברים ש... אפילו איש כמו יצחק שמיר, שמן הסתם העריך אותו, חשב שהם פסולים.
אנחנו מדברים על השבע שנים האחרונות, זה לא רק נתניהו. זה נתניהו מצד אחד והמדינה מצד שני. וסתם, אני לא יכולה להגיד שאני לא מודאגת.
לא יכול להיות.
כאזרחית, כעיתונאית,
לא יכול להיות שאת מודאגת. אין מצב שאת מודאגת.
כישראלית לפני הכל. ואני שואלת את עצמי, ואני רואה את ה... איך אני אגדיר את זה? את השעננות, את ה...
זה לא שעננות, לוסי.
אני לא יודע אם זה ש... אתה יודע, אני רואה עיתונאים, אוקיי?
זה עצב גדול.
ששומעים, נגיד, את הדאגה.
זה לא שעננות, זה עצב גדול.
זה עצב גדול או זלזול, קצת התנשאות, פטרונות, בקרב עיתונאים מסוימים שאומרים, יאללה, גם אתם עכשיו הליברלים, העיתונאים, היפה נפש, שפתאום לקחו לכם איזה משהו, לקחו לכם איזה פיסת עוגה ו...
אני רואה בעיקר התכנסות בתוך עצמנו. אני מדברת על החבורה האליטיסטית, כן? של העיתונים, העיתונאים השמאלנים, ליברליים, אשכנזים. אני רואה עצב גדול, פחד גדול, וגם הסתכלות, תראה, אני מסתכל, יותר בטח נדבר על מה אפשר לעשות. את יודעת מה, מה אנחנו... חשבתי שתתחיל לדבר איתי על מסי.
חכה.
מה ביבי?
חכה,
מה
ביבי? אני שמעתי אותך כל החודש האחרון. חכה, אני מחכה לך, אני מחכה לך בפינה עם זה.
כבר תכננתי מה להגיד לך, כשתשאלתי רזי מה קורה, אז אני אספר לך שפעם כשהיינו חוזרים מחול, לפני שנים, השלט הראשון שהיינו רואים בנתב"ג, לדעתי עוד לא קראו לו אז בן גוריון, אלא משהו אחר, היה חייל מילואים, בחוזרך מחוץ לארץ, דווח מיד ליחידתך. רבק. מה מיד? תנו לעשות פיפי, 10 שעות טסתי, לא עשיתי... תנו לך לשירותים.
למה אני נזכר בזה?
כי חודש אסקפיסטי מדהים.
נכון.
הופ! נגמר החודש הזה, נתקל בשלט הזה של השלולית הדלוחה הזאת שאנחנו שנינו צריכים להיכנס אליה ולחסות את ה... את המראות ה... מה אני אגיד לך? נער הייתי וגם התבגרתי, כאוס כזה, כמו שכתב דוד גרוסמן בארץ, לא ראיתי.
אנחנו באמת על סף תאום?
כן.
זה קצת מפחיד, אתה יודע? כי... אני אשתף אותך בשיחה אישית שהייתה לי עם אחותי ועם... קרוב משפחה שלי, עם בן דוד.
מתולבזת או אישית-אישית?
לא, אישית כאילו על המדינה ועל מה שקורה, כי ישבנו אני, אחותי ובן דודי, 3 ערבים צעירים שחיים במדינת ישראל. ואנחנו יושבים ומדברים על הפוליטיקה ומנסים לנתח ולהבין, ובאיזשהו שלב אחותי שואלת אותי, אומרת לי, לוסי, את לא מודאגת? כאילו, את לא? את לא באמת חוששת שיהיה פה... משהו לא טוב, אמרתי, את תגדירי משהו לא טוב. אמרתי, לוסי, אני למדתי היסטוריה. אנחנו כולנו למדנו היסטוריה. גם היהודים חשבו שאף אחד לא יעז לעשות להם כלום. היהודים אמרו, אין מצב שזה יכול לקרות. יהיה בסדר. זה הגזמה. אמרתי, בסוף הם הובלו ל...
לאן שהובלו.
לאן שהובלו. עכשיו, אני, אתה יודע, אני... מכיוון שאף פעם אתה לא רוצה גם לעשות את ההשוואה, ואתה אף פעם לא, אבל... אני לרגע נשתלתי בכיסא ואמרתי
לעצמי... טוב, זה חלק מהאסקפיזם שדיברתי עליו, החודש הזה ש... יום, לשבת כל היום מול הטלוויזיה ולא להיות כאן.
כן.
שזה סוג של אשליה כמובן שנגמרת, אבל אחותך צודקת. תראי, ההסתכלות שלי עוד 10, 20, 30 שנה. מה לעשות? הולדתי 2 ילדים. דמוגרפית, המחנה שאני שייך אליו, הולך ומצטמצם, ואני רואה ציבורים שלמים של אנשים, גם בקטע של הילודה, אבל לא רק בקטע של הילודה, בקטע של, אני לא יודעת כמה זה מדבר אלייך, אליי העניין של השירות בצבא הוא מדבר. אז אני רואה ציבורים שלמים, איך הוא אמר גפני? יאללה, חצי מכם תלכו לצבא וחצי ילמדו תורה.
לא, אני חושבת שגם, אתה יודע, גם נעשו הרבה טעויות במהלך השנים בשיתוף ערבים לגבי שירות כזה או אחר.
יש לי ביקורת עצומה.
עזוב על שירות, אני לא מדברת על שיתוף, על לתפוס נשק, אבל...
שמשתמטים משירות לאומי.
לאומי.
ואני לא הייתי רוצה שהם ילכו לצבא כדי להילחם בבני דודים הפלסטינים שלהם. אבל ללכת לשירות לאומי...
אזרחי.
אזרחי? בכפרים שלכם? אתם רואים מה שקורה שם? טוב, בקיצור...
אמרת עוד 20-30 שנה.
דמוגרפיה תנצח אותי. לגמרי. נפטר השבוע הרב דרוקמן. 10 ילדים, וראיתי שיש לו, אני מקווה שאני לא טועה במספר, קרוב ל-100 נכדים ונינים. כולה יש לי 5 נכדים. וזהו.
לא, שיבדלו לך, אתה יודע, אני אומרת, לבריאות, הכל בסדר, אני כאילו, אני לא, העניין הדמוגרפי...
הקלפי בעניין הזה לא משקרת ולא תשקר. אנחנו, מיעוט הולך ונעלם, ואנחנו בדרך לעין חרוד. אם להשתמש בפרפרזה על ספרו של עמוס קנן, שכתב את זה לפני שנים, עין חרוד, שם נקים את המדינה החילונית, הוא רק לא אמר אם זה יהיה עין חרוד איחוד או עין חרוד מאוחד, כי בהכירי את השמאלנים, תוך שנייה הם מתפצלים הרי ומ...
ברור. כן. אם כבר פתחת את העניין הזה של... שגם השמאלנים והפיצול וישר התיוג, כשאתה רואה בעצם את החוסר ציפוף השורות, חוסר היכולת לצופף שורות אחרי מנהיג. אני הסתכלתי על הבחירות האחרונות. אני ראיתי את בנימין נתניהו לא מסוגל להקים ממשלה במשך 4 פעמים. אבל לא משנה מה, האיש עמדו מאחוריו. כל מי שאמר, אנחנו נעמוד מאחוריך, אנשי המחנה שלך, אנחנו מאחוריך. לא משנה מה, לעומת זאת. אני רואה את המחנה השני, שקורא לעצמו, שקורא לו מחנה, שקורא לעצמו שינוי, שקורא לעצמו. והוא כל היום עסוק בהאם, מתי אני אהיה ראש ממשלה? והאם אני...
או ראשת ממשלה.
או ראשת ממשלה. זאת אומרת, כשאני רואה את בני גנץ רב עם יאיר לפיד, אחרי שיאיר לפיד, ואפשר להעביר ביקורת על יאיר לפיד על הרבה מאוד דברים, וגם על נפתלי בנט, אבל אחרי שאני רואה את, למשל, את בני גנץ, רב עם יאיר לפיד על בכורה כזאת או אחרת, ולא מסוגל רגע להבין, שנייה, היה פה, גם אתה קיבלת את ה... קיבלת במתנה איזשהו שטח של בניית מפלגה, שהייתה פה כמה וכמה שנים, והונחתת לרשותה כדי להוביל איזשהו מהלך. ועשית את מה שעשית. כל האגו הזה של לא יכול... אתם לא מסוגלים לשבת בחדר אחד, גם עכשיו, ברגעים אלה, למרות שהם עשו את זה לפני כמה ימים, אבל לא מסוגלים...
בני גנץ לא מעריך את יאיר לפיד. בני גנץ חושב שנלקחה ממנו הבכורה ברמייה. הוא טועה. אבל כך הוא חושב. סליחה, אני רמטכ"ל. שר ביטחון, סליחה, מי זה הצוצי כזה, הכתב במחנה הזה שילמד אותי איך לנהל מדינה? הזכרנו ראשת ממשלה, תראי, מה שברב מיכאלי עשתה לשמאל הישראלי, אין מילים. ואת צודקת, תראי, אני לוקח את מפלגת העבודה מאז רצח רבין, 9 ראשי מפלגה הודחו, בזה אחר זה, הודחו. מפלגה חסרת סבלנות, ובעניין הזה שפו לליכוד. אגב, זה לא התחיל עם ביבי נתניהו.
לא.
הליכוד תמיד עמד דום והצדיע למנהיג שלו.
נכון.
חיכה עם בגין עשרות שנים, וכן, את הדבר הזה אפשר ללמוד מהם.
מה זה? מה זה, רזי? זה טיפשות. זה פטרונות, זה התנשאות, זה חוסר יכולת, כי זה לחשוב שאתה יודע יותר טוב מכולם, סליחה שאני אומרת את זה, הליברליזם עלה לראש, מה זה? חוסר היכולת להגיד, רגע, אני עושה את אותו דבר, ואני טועה כל פעם מחדש.
כל מה שאמרת נכון, אבל זה מחזיר אותי, תראה, זה פתרון נקודתי, ברית בין גנץ ויאיר לפיד וליברמן ומפלגת העבודה ומרץ הייתה מביאה את המחנה הזה למה? ל-50 מנדטים. גג 50 מנדטים. כלומר, בלונג רן, הימין בישראל הוא הרוב במדינה. זה בערך זה אפילו לא 50 לדעתי. כי אני לא יכול לחוס מבית
ה... אגב, אם אתה מוסיף לו את מנצור אבס...
את המשותפת. כן, את מנצור אבס כן אפשר. אתה יכול להוסיף. כן, עם מנצור הזה, אז אוקיי. אז זה בערך 50. אבל זה סופרמרקט של 50. זה לא ימין אידיאולוגי, זה סופרמרקט של 50, שיחסים אליו כל שיקולי האגו שאת דיברת עליהם.
כשבסוף אנחנו רואים שהימין, אתה מסתכל במהלך השנים, הימין של שמיר שחבר לשמיר זה לא אותו ימין שחבר לנתניהו, זה לא אותו ימין שחבר לבגין, זה לא אותו ימין שחבר לשרון, הימין שחובר עכשיו לנתניהו, הימין הזה שקיבל 14 מנדטים, הוא ימין שממנו סלדנו מאז רצח.
קיבל יותר מ-14 מנדטים. את לוקחת רק את הציונות הדתית בפנים. את יכולה לספור חלק גדול מהמצביעים של ש"ס, וחלק הולך ועולה של המצביעים של אגודת ישראל ושל דגל התורה, שנעשו יותר ימניים. כל החברה הישראלית זזה ימינה.
אבל זה לא רק ימינה. זה לא ימינה של בגין. זה ימינה של יגאל עמיר שעומד להשתחרר עוד 7 שנים. זאת אומרת, מפה לפה אני חושבת שאנשים לא מבינים או מעכלים שיגאל עמיר אמור להשתחרר עוד 5-7 שנים מהכלא. ואם היום הכוכב העולה הוא איתמר בן גביר...
ואולי לרוץ לכנסת גם.
הוא איתמר בן גביר, מאוד יכול להיות שלדור החדש הזה שהצביע לבן גביר וחושב שבן גביר הוא הכוכב העולה, יגאל עמיר שרצח כאן ראש ממשלה, יהיה הכוכב הבא.
תראי, כשדיברתי על העצב שלי ועל ההתכנסות שלי בעצמי, והעזיבה שלי של התוכנית היום לבגלי צהל, היא לא בלתי קשורה לזה. אני אמרתי ואני חוזר ואומר שהמדינה בורחת לי ונמאס לי לרדוף אחריה. אני חושב שבכל זאת יש אפשרויות נקודתיות, ובעניין הזה אפשר לגייס גם, כיוון שאין למחנה הזה רוב בכנסת, אבל אפשר לגייס גם אנשים מהמחנה, בעיקר הליכודי. האפשרות הנקודתיות זה הלהט"בים, שזה לא יעבור להם. להם, כלומר, לאלה שלא רוצים שהומו יקבל טיפול רפואי אצל רופא או רופאה מסוימת, אצל זה שלא מוכן שאישה ערבייה תשכב במחלקת יולדות ליד אשתו, זה לא יעבור. נקודתית אפשר כאן לנצח. אפשר גם לנצח נקודתית, וכאן צריך מחאה אזרחית גדולה בבתי הספר, עם כל השינויים במערכת החינוך, אפשר לנצח כאן נקודתית. זאת שמחת עניים, אני מודה, אבל גם השמחה הזאת היא קיימת. ואני מאוד מקווה, אני עושה בזה מאבק אידיוטי, אידיוטי משום שעד עכשיו הוא לא הצליח. הרשתות החברתיות הכניסו אלמנט בלתי נסבל לשיח הישראלי.
כן.
לשיח העולמי בכלל. אנחנו רואים מה קורה באמריקה. אפשר יהיה, אני מקווה, לגייס מספיק אנשים שיגידו, אוקיי, הרשתות החברתיות איתנו, זה בסדר גמור, נגמרה אנונימיות. אתה שולח וואטסאפ, אתה מצייץ, אתה כותב משהו, אדוני שם וכתובת. אני אומר לך ש-80% מהפחדנים האלה, שכותבים באנונימיות בגסות רוח לא נורמלית, ייעלמו. אני יודע שיש כאן בעיות מאוד רציניות של, כן. של רגולציה ושל פלטפורמות כמו פייסבוק וכמו טוויטר וכמו אחרות שיגידו, סליחה, מה פתאום? אני לא מסגיר את הזה. אבל זה לא בלתי אפשרי לדרוש את הפסקת האנונימיות. את כשאת מדברת, את לוסי. כשאני מדבר, כשאני כותב, אני רזי. אני מעולם לא התחבאתי ומעולם לא כתבתי ולא דיברתי באנונימיות, ואנונימיות היא באמת מפלטו של הפחדן.
אני רוצה רגע לדבר איתך על מישהו ש... אמרו שהוא... איתמר בן גביר, אמרו שהוא קיצון של הקיצון של החברה הישראלית. מה מייחסים לא חשיבות? נתניהו בכלל לא רצה להצטלם איתו. איך זה יכול להיות בכלל ש... לפחות אני מדברת איתך על דיבור לפני כמה שנים. אני מתייחס לזה, זה איזוטריה. והאיזוטריה הזאת, בעזרת גם הרשתות החברתיות, מקוננת בקוף בלב הציבור. היא מתיישבת בלבבות של הצעירים, שהם דור המחר, הם אותו דור שהולך להנהיג את המדינה הזאת.
שאת כל האינפורמציה שלו לא מקבל מדמוקרטיבי, לא מגלי צהל ולא מעיתון הארץ, אלא ממקומות אחרים. אגב, כולל הנכדים שלי. הם בטיק טוק, הם בכל מיני מקומות כאלה.
נכון.
מה זאת אומרת? תראי, מה החלק? עוד פעם, אני מחזור לפנטזיות. ביבי הקים את הממשלה, יעביר עכשיו איזו פסקת התגברות וככה, וידיח את היועצת המשפטי לממשלה, ואז יבין, רגע, אבל יש גם פלסטינים, ויש גם וושינגטון, ויש גם איראן. אני רוצה את יאיר ואת גנץ איתי. יש כבר קולות כאלה בשמאל, אפילו היום, לא רק בשמאל, גם במרכז, שאומרים, חבר'ה, בואו נוותר לו. בואו נוותר לו. יאללה, עסקת טיעון, בלי קלון, בלי זה, אבל בואו...
מה אתה חושב על זה?
אבל כרגע הוא לא יכול בלעדיהם. הוא פשוט לא יכול בלעדיהם. אם איתמר בן גביר וסמוטריץ' עוזב את הממשלה, אין לו רוב.
רוצה להראות לך רגע. קטע של השר החדש, איתמר בן גביר של אז והיום. בואו נראה.
צריך לארגן שם חבר'ה, לעשות לו קבלת פנים. וצריך גם להכין שלטים. שלטים, רבין בוגד, רבין רוצח.
סמל הוא סמל, ומסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. כאשר ראש הממשלה עושה דברים כאלה חמורים, אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים נגדו.
זה לא סוד שהיום אני לא ערב כהנה ולא תומך בגירוש של כל הערבים, ולא אחוקק חוקים לחופי ים נפרדים בין ערבים ליהודים.
זה עוד נגיד שבליל הבחירות הוא גם אמר שבאנו להראות פה מבעל הבית.
מה ההבדל בינו לבין בנו של ראש ממשלת ישראל? שעד עכשיו אני לא מבין איך עברו על זה לסדר היום, תחנת הרדיו שבה הוא משדר, שמדבר על שופטים ועל פרקליטים שהם בוגדים, משתמש באותה לשון כמו בן גביר. הם בוגדים... והעונש של בוגדים הוא לא בצוהר, ואתם יודעים למה אני מתכוון, חייך. מה ההבדל?
כן, שצא, מוות, זה
עובר.
זה עובר כי מה? כי מה, כולם מפוחדים, רזי? כולם מפוחדים, זה עובר אצל עיתונאים בכירים בחדשות 12, בחדשות 13, זה עובר אצל אנשים שאתה אומר, אתם לא רואים את העיוות שקורה כאן?
כמות התינופת היא כזאת שאני לא מסוגל להשתלט עליה. עוד פעם, זה מחזיר אותנו לרשתות חברתיות, ל-20,000 תחנות רדיו, שלך תדע מי אמר מה ואיפה, ותחנות טלוויזיה. כמות התינופת היא כזאת שאתה בקושי מרים את הראש מאחרה. ואתה, כן, חלק מזה זה פחדנות. חלק מזה זה התקרנפות, אבל בעיקר, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלת השיחה בינינו, בעיקר עצב גדול.
אז אתה יודע, אני מסתכלת על התקרנפות שאתה מדבר עליה בתקשורת. אני כשנכנסתי לעולם הזה שקראו לו עיתונות, אני באתי מתוך ראייה...
שמתי זה היה?
לפני 15 שנים. וכשנכנסתי לפני 15 שנים, אמרתי, אני לא יכולה לעמוד, הרי תפקידה של עיתונות הוא להעיר. להעיר על העוולות שקורות בחברה. להעיר ולשים ולהציב מראה מול השלטון. מול העוולות שהשלטון עושה. ונכון, התקשורת הרבה מאוד שנים הייתה קליקה סגורה. ונכון, גם לי, כשאני נכנסתי, אז אתה יודע, רזי, היו כותרות של מגישת החדשות הערבייה הראשונה בישראל, והתיוגים, נכון, זאת הייתה קליקה סגורה, אבל עדיין, תפקידו של עיתונאי הוא בסוף... כן, לשמור על הערכים הליברליים, על ערכי חופש, שוויון, לעזור לאנשים שלא יכולים בעצם לעזור לעצמם, או שעושים כנגדם עוול. ומה שאני רואה היום, זה עיתונות מטעם. הרי בנימין נתניהו, כשאני רואה שהוא מגיע למערכת בחירות, במערכת הבחירות האחרונה, בעיניי, נתניהו כבר הגיע מגויס כשכל התקשורת מגויסת לצידו.
לא כל התקשורת.
רובה.
לא, גם לא רובה. חלקה.
חלקה הגדול. רזי, אי אפשר להתעלם.
טוב, אני לא רוצה להיכנס לך לרזולוציות של... אבל חלקה, כן.
כשאתה מסתכל היום על ערוץ 13 של היום, הוא לא ערוץ 13 של לפני שנתיים, שלוש אפילו, לפני, ממש אחרי המיזוג, או אחרי...
את רוצה להיכנס לשמות, או את מבטרת על העניין?
לא, אני מבטרת, אתה יודע, אני לא רוצה שיגידו עליי ועליך הזה. כשאני מסתכלת על ערוץ 12 של היום, זה לא ערוץ 12 שאני נכנסתי לפני 15 שנה לתחום התקשורת. כשאני מסתכלת על גלץ של היום, זה לא גלץ.
זה רגע אמרת שהתקשורת הייתה יותר מדי...
חד גונית.
צבועה בצבעים חד גוניים. ומבחינה הזאת, זה שהתקשורת... גלץ זה דוגמה נהדרת. היה לי ידיד בתחנה, אורי אורבך, שאמר, הטובים לרדיו או הטובים לתקשורת, איש ימני, אחלה בן אדם. יש עיתונאים ימניים, הם עיתונאים.
שהם עיתונאים, זה בדיוק מה שאני אומרת.
יש עיתונאים, אנשי ימין שהם עיתונאים, ויש פמפלטים, כן, שמתחפשים לעיתונאים. זה לא רוב העיתונאים, זה חלק מהם, אבל... קשה.
אתה... זה מחניק אותך. אתה כאילו נחנק כשאתה מדבר על זה.
תראי, תזבי כרגע את הקטע של העיתונאות. אני כבר, מה שנקרא, הזכרת שעשיתי 27 שנים את מה בוער, אני לפני זה עשיתי עוד 20 וכמה שנים טובות בכל ישראל. אני כבר בשנות ה-70 לחיי. אז עזבי כרגע את הקטע של העיתונאי. אני ישראלי, אני ציוני. אני אשאר כאן. ילדיי שהם כבר בשנות ה-40 לחייהם יישארו כאן. אני לא יודע לגבי הנכדים שלי. וזה הדבר שהכי מצייר אותי. האם ההרפתקה הקסומה הזאת, ששמה הציונות, מתחרבנת לנו מול העיניים, מתפקששת לנו. ובתחושה שלי, כן, היא פשוט... היא באמת הייתה הרפתקה קסומה. אנחנו מדברים עברית. אני לא יודע מה זה בשבילך השפה, בשבילי... בשבילי העברית היא נס, עוד יותר גדול מישראל. ופתאום הגיע 1967, שהייתה צודקת ונכונה, והייתה באמת מלחמת מגן, והפכה אותנו. עשינו... התיאבון הזה לטריטוריה ולגייס את אלוהים כסוכן נדלן. כאילו יושב אלוהים למעלה ואומר לעצמו, מה? באופרה יש רק 400 יחידות דיור? לא יכול להיות. צריכות להיות שם 800 יחידות דיור. והם מגייסים אותו, ואנשים קונים את השטויות האלה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שיהיה ברור. אני לא סומך על הערבים. לא סומך עליהם. הצענו להם דברים, גם אהוד אולמרט וגם אהוד ברק, הצעו להם דברים, על הערבים מכוון לפלסטינים.
לפלסטינים.
הצענו להם דברים שהם היו צריכים לקחת בשתי ידיים. הם באמת מפספסים, מפספסים. אני לא חושב שמחר צריך להודיע, אוקיי, חוזרים לקווי 67. ולעשות משהו חד צדדי, כי החד צדדיות נכשלה גם בלבנון וגם במובן מסוים בעזה. אבל צריך להודיע, חברים יקרים, מה שפעם אמרנו, השטחים שכבשנו ב-67 הם פיקדון, הם לא שלנו, הם פיקדון, ואנחנו נצא משם, בסדר, תיקוני גבול כאלה ואחרים, ובקעת הירדן מקובל עליי, אנחנו נצא משם ברגע שיהיה מנהיג פלסטיני, שיהיה מוכן לחתום איתנו על חוזה שלום. לצערי, אנחנו לא שם. לכי תזיזי היום 500 אלף ישראלים מהגדה.
דני, גם בשבילי העברית היא מאוד חשובה. אבל אני אומרת את זה גם לצערי, כי לפני הכל העברית היא השפה הראשונה שלי, כי גדלתי בבתי ספר יהודים וחונכתי בעיר יהודית מסורתית, ואני חושבת שהפעם הראשונה שאמרתי, אמא, זה לא היה מאמא, כמו שהבן שלי אומר, אלא זה היה אמא. בעברית. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי נעלבתי לאורך הקריירה שלי, זה כשבתחילת דרכי כמגישת חדשות, מישהו בא ואמר לי, אנחנו מבינים את קשיי השפה שלך, כי עברית זו לא השפת אם שלך, וזאת הייתה אחת, ואני מצאת את הציטוט מדויק. כי...
אני רוצה להכניס חיוך לדברות שלך, כי גם אני רואה שגם את קצת דומעת. אני שומע את אחמד טיבי מדבר עברית, ואני אומר, יאללה שלי. איזו עברית.
זוהר?
איזו עברית.
ואני מסתכלת...
מישהי אמרה לו, סליחה, מישהי מהח"כיות החדשות, אמרה לו לפני כמה ימים בכנסת, הוא דיבר בערבית. אמר משהו למצביעים.
כן, אמר איזה משהו בערבית.
אתה בכנסת ישראל, דבר עברית. אחמד הסתכל עליה ואמר, ואם אני דבר עברית, אתה תביני? ענק.
אז אתה יודע, אני כל כך מבינה את העניין הזה של העברית, כי מבחינתי זו השפה שאני חולמת בה, זו השפה שאני סופרת בה, זו השפה שאני אוהבת בה, שפה שגם אני שר השירים לילדים, לילד שלי בה. וכשאני רואה את העמיתים שלי, או הקולגות שלי בתקשורת, מזלזלים גם בדבר הזה.
בדבר הזה שבא, של העברית או של השפה?
של בכלל הקיום שלנו פה. מזלזלים בפחד, בחוסר הלגיטימיות, בכך שכשאני יושבת למשל באולפן בחדשות 12, ואני אומרת, אף אחד פה לא יגיד לי שאני לא בעלת הבית גם. כי גם אני בעלת הבית. ומה שאני רואה, ובאותו רגע אני מקבלת ים של נעצות, ואני אומרת, גם אנחנו מקבלים, הזלזול הזה, שאני רואה אותו שמגיע אך ורק מרצון להגן על פוזיציה. על הפוזיציה שלי. גם בסוג של נקמנות כזאת.
אבל יש, תראי, את באופן אישי אין מה לעשות. את יוצאת דופן, באמת. עם אומץ הלב שלך ועם הפתיחות שלך. יש קבלות, נו, מה לעשות? זה נכון מה שאת אומרת, שהפחד מהאחר ולהגן על הפוזיציה שלי ועל הרכוש שלי ועל הנדלן שלי. אבל יש גם קבלות. זאת אומרת, יש כאן תנועה ציונית של 120 שנה, שיכולה באמת להראות קבלות שהיא באה, אני לא רוצה להגיד לקראתך, אבל באה לקראתם, וחטפה מה שחטפה. אז זה מורכב.
אז מה זה אומר, אתה יודע, כי היום זה מאבק בין ליברלים לשמרנים. אז מה זה אומר? שהמחנה הליברלי בישראל הפסיד? כאילו תם עידן?
איתם עידן. הוא עוד קצת ככה...
מפרפר.
טוב, הדימוי הזה של הצפרדיה הזאת בתוך הסיר החם, והיא עוד חושבת. לא. כן. אבל כן. איתם עידן. נורא יפה שניסחת את זה ליברלים מול שמרנים. זה קצת ניסוחים אמריקאיים כאלה,
כן, ששם יש... כן, זה מה שלא קר לנו.
שם יש מחנה ליברלי, ויש מחנה שמרני של טראמפיסטים חולי רוח. אבל הם שמרנים.
כי אתה מנסה, כי אני מנסה לברוח מהגדרות האלה של ימין ושמאל, כי אין באמת ימין ושמאל.
לא,
אבל אנחנו לא מדיינים בכלל על הערכים שיהיה ימין ושמאל.
זה כיבוס מילים להגיד ששמרנים. יש שם ביניהם שמרנים, אבל יש שם מגולחי ראש.
בארצות הברית כמובן, כן. אבל הם התקבלו בחיבוק על ידי...
לא רק בארצות הברית, גם בארצות הברית. יש. גם אלינו הגיעו גלוחי הראש. הם לא מגולחי ראש. הם נראים קצת אחרת, אבל כן. הם כבר לא עשב שוטה. והם כבר לא קומץ. הם כאן.
עד כמה אתה חושב שגם אנחנו נתנו לזה יד?
אנחנו במובן של הליברלים?
גם הליברלים במושגים של חופש הביטוי, אנחנו לא יכולים לצאת כנגד האפשרות לאפשר לאדם להגיד את דברו. אמר לי פעם אחד העיתונאים שכשבאתי ואמרתי, אני לא מוכנה לראיין את אורן חזן. אני לא מוכנה לראיין את איתמר בן גביר. יש אנשים שאני, את חנין זועבי, יש אנשים שאני לא מוכנה לראיין אותם, כי מבחינתי לראיין בשקל וחצי שיש לי בתקשורת, בחצי שעה שיש לי לתת מעצמי, רוצה לתת אותה לאדם שראוי שישמע, ולא לאדם שמחפש את המשבצת הבאה לדבר בה, וכולם מחפשים את העוד אקסטרה נקודת רייטינג. והשאלה היא אם אנחנו לא נתנו את הכוח לבן גביר. לא נתנו את הכוח לטיפוסים כמו אורן חזן, לבהמתיות של חברות כנסת כאלו ואחרות. האם אנחנו בזה שאמרנו, הם רוצים להתראיין? בסדר, תביא אותו, תביא אותו, תביא אותו. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אולי גם אנחנו היינו צריכים לשים גבול.
זו בעיה.
כי למה, רזי? כי חופש ביטוי?
כן, כי אנחנו עיתונאים.
אבל גם לחופש הביטוי צריך
להיות גבול. ולא יכול לא לראיין... את איתמר בן גביר. זה נכון שכמות הפעמים שאיתמר בן גביר בחודשים האחרונים היה אצלי נער יספרם, אבל אי אפשר לא לראיין אותו. וזה לא נכון עיתונאית לא לראיין אותו. בסדר, תהיה כמובן איתו מאוד... אל תיתן לו להתפרע. איתמר כמשל, הוא לא היחיד.
הוא לא המשל, זה כמשל. זה לפני גם שאיתמר דרך אגב היה חבר כנסת. הרי הוא לא סתם הופך להיות חבר כנסת ולגיטימי בציבור. הוא מקבל איזושהי... הכמות שראיינו את איתמר בן גביר בשנתיים האחרונות, היא יותר מכל חבר כנסת אחר שנמצא, וזה נבדק, כי אנחנו בדקנו את זה.
ואת יודעת להגיד שבעקבות ריבוי הראיונות האלה, זה אחד הגורמים לזה שהוא קיבל 14 מנדטים? אני לא יודע להגיד את זה.
אתה לא חושב שבן אדם שמקבל במה כל כך נרחבת בכל ערוץ אפשרי, בכל שעה אפשרית, בכל מקום אפשרי, זה לא עוזר לו להפוך להיות כוכב השעה?
מה האלטרנטיבה, להחרים אותו?
לא, להבין, כאילו, גם כעיתונאים, מה הכמות הסבירה שאתה יכול לראיין אדם כמו איתמר בן גביר, למשל.
את צודקת שהיה כאן מרדף אחרי...
וגם איך אתה מראיין
האיש,
אותו.
האיש, לפני כמה חודשים, ביטלתי איתו ראיון. לא מסיבות אידיאולוגיות, הייתה בעיה בליינאפ, והוא הרים לי טלפון ואמר לי, אז היא בסדר, ביטלת, ביטלת. אתה יודע שבזה הרגע הרייטינג שלך ירד ב-50%, נכון? כלומר, האיש תופס את עצמו בצדק כפיצצת רייטינג. אין לי תשובה.
כי אני מסתכלת על מי היה מרואיין בשבת האחרונה.
איפה?
למשל, בגושת העיתונות. ואז אנחנו רואים את ברוך מרזל.
וואלה, ראיתי כדורגל. אני עוד ממשיך את חודש האסקפיזם שלי.
ואני אומרת, רגע, שנייה. רגע, אז עכשיו איתמר, אז עכשיו אנחנו הולכים להכשיר את הדבר הבא, זאת אומרת, אני מסתכל ואני אומרת, אבל רגע, ברוך מרזל לא הגיע לאולפנים. והנה, וכאילו, ואולי יגאל עמיר עוד כמה שנים, ואולי, אז אני אומרת, למה אנחנו גם לא יודעים לשים את ה... נכון, חופש ביטוי, נכון, אנחנו עיתונאים, אבל השאלה היא, האם אנחנו גם לא מבינים שגם לחופש הביטוי יש גבול? זאת אומרת, אמור להיות גבול. גם בדמוקרטיות הכי גדולות.
כן, אמור להיות גבול, אבל לא במובן של כן לעלות אותו לשידור או לא לעלות אותו לשידור, אלא במובן האם לאפשר לו להתגסס, להסיט ולהוציא לשון הרע. שבשידור חי זה בעייתי. אחד הפתרונות, אני חטפתי בשעתו ביקורת על זה שהעליתי את מי שלימים התברר שהוא לא בדיוק דובר חמאס, אבל העליתי את רמטיסי בשידורים כדי שיסביר את הצד של החמאס באחד המבצעים. אבל הפתרון שמצאתי היה שזה אף פעם לא היה חי, זה תמיד היה מוקלט.
מוקלט.
כדי לא לאפשר לו
להכניס את התעמולה ואת כל המסרים.
שברור לגמרי, הצופי שלנו יודעים, מה שחי יוצא לאוויר זה שם.
ברור.
ומוקלט, אפשר תמיד לגזור את זה. אז יכול להיות שחלק מהחבר'ה האלה שאת דיברת עליהם, מי יהיה הראשון שיראיין את יגאל עמיר?
אני בטוחה שיש מישהו שרץ עכשיו, רץ להשיג את הרעיון עם יגאל עמיר.
ואם התנאי של יגאל עמיר יהיה רק חי, כלומר שידור חי, כן? כמה מעמיתינו יעתרו לבקשה הזאת? יהיו.
שזה מה שמדאיג. אני רוצה להשמיע לך את הדברים שאתה אמרת כאן אצלנו לפני שנתיים.
בגלל שהיה רעב מאוד גדול בימין הישראלי להשתלט על מוקדי תקשורת, שאכן הם לא היו שם במשך שנים, הרעב הזה הוליד השתלטות של
שבא קצת עם נקמנות, של נכון? יש בה טעם נקמני.
אבל בעיקר עם חוסר מקצועיות. עסקנים. עסקנים, לא עיתונאים. אנשים שלא יודעים לנסח ידיעה לחדשות. שבחיים לא ניסחו ידיעה לחדשות. אז אני חושב שמה שקרה הוא שהמטוטלת באמת רצה מהר מאוד ימינה, עם קצת הטיעה לנקמנות, ורעב, רעב מאוד גדול, וזה הוליד כמה תופעות לא טובות בלי שמות.
כן, אמרנו בלי שמות במהלך הרעיון הזה, וכבר אז גם אמרת בלי שמות. אז אני חושבת, אני חושבת שאתה יודע כמה אני מעריכה אותך. מה יהיה?
40 דקות אנחנו מדברים על
לא, אבל
על מה יהיה.
מה יהיה?
יהיה לא טוב. צר לי. הניסוי הזה ששמו מדינת ישראל, באחד הרגעים הכי קשים, ויכול להיות שזה ניסוי שמועד לכישלון. אולי לא בזמני, אוטוטו אולי,
בזמנך.
לעת זקנתך. דיברנו קודם על השפה, על טוב, את ההייטק לא הזכרנו, על ההייטק, על החקלאות, על דברים פנטסטיים שקרו כאן, באמת.
בכל כך מעט זמן.
כן, 70, 75 שנה.
זה נס. מה? ואנחנו תראי, לא מעכלים את הנס הזה.
מערכת הבריאות הציבורית בישראל, אני חושב בשלוש שנים האחרונות, זה מדהים. מדהים. באמת מדהים.
מהטובות בעולם.
אם לא הטובה שבהן. מה שהיא עשתה כאן בזמן הקורונה. ופתאום ההתגססויות האלה והגזענות והשנאה. בתשובה לשאלתך, לא טוב.
אתה יודע, הצלחנו הרבה מאוד דברים, אבל דווקא בכדורגל לא ממש נחלנו הצלחה. כנראה שזה לא יארס. ואיזה משחק הכי נהנית במונדיאל? מהגמר.
הגמר היה מדהים. אני באותו בוקר, או לא יודע אם זה היה אותו בוקר, אמרתי ברדיו שאני מת שזה ייגמר 4-4, ושכשזה ייגמר, מסי ואמבפה ילכו הצידה, יתחבקו, יבואו לשופט או לשופטים ויגידו להם, תשמעו.
שמעתי את זה.
4-4.
סבבה.
בואו נעשה רוטציה בגביע. שנתיים אנחנו, שנתיים אתם. תעשו הגרלה מי הראשון. טוב, זה נגמר 3-3. אז קצת פספסתי, אבל איזה נפלא.
כן. הלוואי וכל שנה מונדיאל. הלוואי, הלוואי.
הלוואי.
רזי ברקאי, תודה רבה לך. שגם היית מגדלור עבורי, ואתה עדיין מגדלור עבורי, כעיתונאית. ומישהו שאני מסתכלת עליו ואני אומרת, בחרתי במקצוע הנכון.
הצופים לא יודעים שכל יום חמישי כשאני יוצא מהאולפן, אז לוסי נכנסת עם ג'קי, ואז אנחנו, אהלן, אהלן, מה נשמע? וככה. אז יש לנו פגישה שבועית שנמשכת 30 שניות, ואז את כמובן מדליקה את ה...
את המזגן.
את המזגן.
תנסו להיכנס אחרי רזי לאולפן ברדיו, ותבינו שרזי כרגע, ברגע זה, סובל מאוד מהקור פה באולפן.
נעמת לי מאוד, תודה רבה לוסי.
תודה רבה לך. איש יקר, מורי, בהרבה מאוד מובנים. תודה רבה לך. הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נמשיך לארח פה בשיחה אישית, דמויות מגוונות מהחברה הישראלית. עד הפעם הבאה, סלמת.